אנחנו מתחילים בעזרת השם דף קוף ד' עמוד א', וזה המשך הסיפור. עד עכשיו דיברנו על הצוואה של רבי. כל הדף הקודם דיבר על הצוואה של רבי הקדוש. עכשיו אנחנו מדברים מה קרה ברגעים האחרונים של החיים שלו. ההוא יוימה דנח נפשי דה רבי, אותו יום שרבי נפטר, גוזו רבנן תעניתה, ובוא רחמה, ואמרה, כל מן דאמר נח נפשי דה רבי, ידקר בחרב. הגמרא אומרת שביום שרבי נפטר, כל תלמידיו, אלפי אנשים, היו מתחת לבית, והיו בעצרת תפילה, ובתעניות, ולא רצו שרבי ימות. עד כדי כך, שהם אמרו, מי שיגיד שנח נפשי דרבי, ידקר בחרב. מה הכוונה? הם אומרים, מי שיגיד שנח נפשי דרבי, ידקר בחרב. אז יש פה כמה מהלכים. המהלך הפשוט שאומרים שבן אדם חי יש יותר כוח לתת לו להמשיך לחיות, אבל לעשות חיית המתים זה יותר מסובך. אז הם לא הסכימו לוותר אפילו ברמה שרוצים שיהיה תחיית המתים. לא, אבל אם יודעים שכבר הוא מת, אז הרבה יותר קשה להתאמץ להתפלל. לכן אמרו לא לעדכן שהוא מת, כדי שאנשים ימשיכו להתפלל עם כל הכוח. הם רוצים שאנשים ימשיכו להתפלל עם כל הכוח. אם ידעו שמישהו, גם מי שנפטר רצו להחיות אותו. לא יכלו לחשוב על מחשבה שרבי לא יהיה בעולם, לא יכלו. אז אסור לעדכן שרבי מת. זה פשט אחד. אומר רבן יהודה, פשט, מה זה פשט? אין זמן לפתוח אותו, אבל אני אגיד את זה בעל פה. אומר שאדם רגיל, הנשמה לא מסתדרת הכי טוב עם הגוף, כי הנשמה רוצה למעלה. הגוף כל הזמן, אבל כל הזמן מושך אותנו לחומר, ובעצם זה המלחמה של האדם הרגיל, הוא נלחם, בוא, לא חזור, אגרופים לכאן, אגרופים לכאן. וזה מה שאומר לבן אדם, נח נפשי, מה הכוונה? אדם רגיל נח נפשי, שאחרי 120 שלו, סוף סוף הנשמה נחה. אבל רבי הקדוש, הוא כל כך קידש את גופו, הוא לא, עליו אי אפשר להגיד נח נפשי. אדם רגיל, כל הזמן הנשמה שלו מנסה לברוח, לא טוב לה. לא טוב לה ברמה מסוימת, כי באמת, הגוף מושך אותה לחומרות והיא רוצה, אז אדם רגיל, כל הזמן הנשמה מנסה לברוח, אתה יכול להגיד, בשעת תירתו, נח נפשי, זהו, נרגע מהמלחמה. אבל רבי, אי אפשר להגיד עליו נח נפשי, כי גם נוח לו פה בעולם הזה. וזה מה שהם אמרו, מי שיגיד על רבי, כאילו אדם רגיל, שבפטירתו נח נפשי, ידקר בחרב, כי הוא לא מבין את הרמה שרבי נמצא. זה רק... מה, שהוא היה מגיע אליי ביום שישי. טוב. אז זה פשט נורא יפה. זה ממש פשט יפה. אני חוזר עליו בקצרה, כי זה לא פשט שפוגשים כל יום. בן אדם רגיל, הנשמה כל יום מנסה לברוח. כי לא, היא לא מסדר. והמלחמה שלנו כן להצליח לחבר את הדבקים, את הגוף. ולכן אומרים בבן אדם שנפטר, נח נף, שהנה אחר, הוא הכל במנוחה. כל החלקים במנוחה. הנשמה עולה, הגוף פה. לא. רבי גם פה היה לו טוב. הוא הצליח בשיא הרמה לחבר את החומר עם הנשמה. ולכן אומרים, מי שיגיד על רבי שהוא נפטר, שנח נפשי ידקר בחרב, כי הוא חושב שרבי הוא אדם רגיל, שצריך, שהמנוחה שלו תהיה רק אחרי 120, רבי כל הזמן נח. טוב, ספר את הגמרא, יש שאלה מפורסמת על אדם שסובל, סובל, סובל, האם מותר להתפלל שימות? או שמה פתאום? אז בואו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, סליקה אנטה דרבי לאיגרו, האמה של רבי עולה לגג, והיא אומרת, עליונים מבקשים את רבי, ותחתונים מבקשים את רבי. זאת אומרת, גם בשמיים רוצים אותו וגם פה. יהי רצון שיקופו תחתונים את העליונים. אז היא מתפללת שהתפילות פה, מה שהיא שומעת ברמקולים, הם ינצחו. אבל היא יורדת חזרה לבית. כבן דחזוי כמה זימנה דאילה לבית הכיסא. וחלץ תפילין. היא אומרת לו, והוא מצטער. אבל כשהיא יורדת הביתה, היא רואה כמה רבי סובל ומצטער. אמרה, יהי רצון שיקופו עליונים את התחתונים. זאת אומרת שהיא רואה שרבי כל כך סובל, אז היא מהפכת את התפילה שלה, ומה היא מתפללת? שדווקא רבי כן יבוא לעולם הבא. אז... שאלה טובה. אין פה בגמרא, רגע בוא נראה את ה... יש הוצאות בגמרות, אין לי את זה פה, שבצד מביאים את אחד הראשונים שאומר שיש מצבים שמותר להתפלל שבן אדם ימות. וזה בעצם מה שקורה פה. על כל פנים, אבל, אז היא מבינה שעדיף שהוא ימות. אבל לא יאב אשת כרבנן. ברמקולים, שיר המעלות, אז ממילא היות שלא לא, לא הפסיקו התפילות, רבי לא יכל להיפטר, פשוט לא יכל, התפילות עצרו את מלאך המוות. מה הוא יעשה? שק לקוזה, היא לוקחת איזה קד חרס, שד ים איגרה לארה, ישתיקו מרחמה, ונח נפשי. היא לקחה איזה קד, צלפה ככה ליד הרמקול, ליד המיקרופון, והקד חרס הזה שהוא מתפוצץ, הוא עושה כזה בומבה. אז באותו רגע היה הפסקה של התפילות לשנייה אחת, ואז טרח, רבי הלך לעולם הבא. אנחנו רואים מה הכוח של תפילה. זאת אומרת, היא אומרת, היא מתפללת, הבנו ידע גם של, תגיד לי, האמה הזאת של רבי, מה, היא יכולה לשנות? לפני שתי דקות היא התפללה שיקופו התפילות את העליונים. אחר כך שהיא ראתה שרבי כל כך סובל, אז מה היא מתפללת? שיקופו עליונים. אז הוא מתפלל, מה היא כל כך חשובה? אבל מה אנחנו רואים? שהיא מצליחה, אבל אי אפשר לקחת אותו כי התפילות, התפילות. איך? או, אז אתה אומר, רעיון יפה, אתה אומר, הנה, באמת היא לא הצליחה, ורק הזריקה של, אז בואו נמשיך רגע, אז מה היא עושה? היא רוצה לקחת את רבי, היא רוצה שיפסיקו התפילות, כי זה עוצר את המלאך המוות מלהצליח, ואין הפסקה בתפילת, היא זורקת כד חרס על המיקרופון, יש שקט, אין תפילות, ואז אנחנו רואים מה הכוח של תפילה. באמת יש כאלה שרים שזה לא התפילות שלה, היא רק התקנה את המצבים. בכל אופן, אומרו לי רבון, פתאום הרבנן מרגישים שקורה דברים. אומרו לי רבנן לבר כפורה, זיל עיין, לך תבדוק מה המצב שם אצל רבי, עוזל אשכחת דנח נפשי. בר כפורה נכנס לחדר של רבי, רואה שהוא נפטר, אבל הוא לא יוצא החוצה להגיד לכולם שהוא נפטר. הם דיברו למעלה, ראינו, מי שיגיד שנח נפשי דה רבי, אז אנחנו אמרנו כל מיני פשטים, אבל בעצם הם אמרו שמה שלא יגידו שרבי נפטר. אז מה הוא עושה? בר כפורה יוצא החוצה, קרא ללבושי ואדרא לקרא לאחוירי, הוא עשה קריאה והעביר את הקרע לצד האחורי שפחות יבלוט, פתח ואמר, הרעילים ומצוקים אחזו בארון הקודש, ניצחו הרעילים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. אמרו לי, נח נפשי, מה זה הדיבורים האלה, מה רבי נפטר? אמר לו, אתון כה אמריסו, ואנו לא יקוע מיני, אז הוא אומר, אני לא אמרתי, אתם אמרתם. הוא לא רצה להגיד שרבי נפטר, אז הוא נתן להם להבין את זה. מספר את הגמרא, בשעת פטירתו של רבי, זקף 10 אצבעותיו כלפי מעלה. אמר ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שיגעתי 10 אצבעותיי בתורה, אבל לא נהניתי אפילו באצבע קטנה. אף על פי שהיה מיליונר, רבי היה מיליונר המיליונרים. כתוב שהוא והמלך לא, אף פעם לא היה חסר להם. אבל מה רבי לא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה? יהי רצון מלפניך שיהיה שלום במנוחתי. שיהיה שלום במנוחתי. יצאה בת קול ואמרה, אל תדאג, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. שואלת הגמרא על משכבך, מי בו יליל, מה זה משכבותם? בן אדם אחד שנפטר. מספר אל אמרת הגמרא, מסייע אל רבי חייא בר גמדא, דאמר רבי חייא בר גמדא, אמר רבי יוסי בן שאול, הגמרא פה מתדרכת מה קורה בעולם הבא. ודרך זה הגמרא תסביר למה כתוב ינוח בשלום על משכבותם ולא משכבך. אומרת הגמרא שרבי חיוסי בן שאול אומר ככה, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, אומרים מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, צדיק פלוני בא. אז צדיק נפטר, יש איזה רעש ממי בשמיים, אומרים להשם צדיק פלוני בא. אומר להם, יבואו צדיקים ויצאו לקראתו, ואומרים לו, יבוא בשלום, ינוחו על משכבותם. אז הגמרא מסבירה כזה מהלך. צדיק נפטר, מלא צדיקי עליון יוצאים לקראתו. ולכן מובן המשפט ינוחו על משכבותם. שאלנו, למה כתוב יבוא שלום? היה צריך כתוב יבוא שלום, ינוח על משכבו. מה זה משכבותם? בדיוק. כל אלה שבאו לקראתו חוזרים לגן עדן הרגיל. זה הכוונה. אומרת הגמרא, אמר רב לוזור, בשעה שהצדיק נפטר מן העולם, רב לוזור מגלה לנו סודות. מלמעלה, בשעה שצדיק נפטר מן העולם, 3 כיתות של מלאכי השרת יוצאים לקראתו. 3 מחלקות של מלאכי השרת יוצאים לקראתו. אחת אומרת לו, בוא בשלום, אין לך מה לדאוג, בשלום. ואחת אומרת, הולך ניחכו, לך ישר, אל תדאג, לך ישר. ואחת אומרת לו, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. פה יש פה עוד בן יהוידע מבריק, הוא אומר ככה, אמרנו שאדם נפטר, צדיק נפטר, אז 3 כיתות של מלאכי השרת באים לקראתו, אחת אומרת לו בוא בשלום, אחת אומרת לו הולך נכחו. מה הכוונה הולך נכחו? שומע רב חנניה, הרב אשר, יש פה איזה מלאכי השרת, אומרים לצדיק שנפטר, לך ישר, מה הכוונה? אומר רבנו יהודה דבר מדהים, אומר ככה, יש צדיק שחטא בערעור, הוא נושא קשה. אז הכפרה שלו, זה שמעבירים אותו, מעבירים אותו ליד הגיהנום. עכשיו, הוא לא יודע שבאמת לא מתנכנסים אותו לגיהנום, אבל הערעורים מלחיצים אותו, וואי, איזה חום! וזה מחפר לו
על
הערעור. עוד פעם, כי זה גם פשט של מיליון דולר של הבן יהודה, הכיתות אומרים לצדיק, הולך נכחו, הולך נכחו, מה הכוונה? לך ישר, מה הכוונה לך ישר? אולי ימינה, שמאלה, זה הגן עדן, אלא שאם הצדיק חטא בערעור, אז איך מחפרים לו על זה? מעבירים אותו ליד הגיהנום, הוא בטוח שהולך לגיהנום, הוא מתחיל ללחץ, המוח מתחיל לריאור פרדים. וזה הכפרת עוונות. אז הצדיק הגדול אומר לו, הולך נכחו, אתה אל תדאג, אתה הולך ישר, לא הולכים לעשות לך את התרגיל הזה. אבל אומרת הגמרא, בשעה שהרשע נאבד מן העולם, שלוש כיתות של מלאכי חבלה יוצאים לקראתו. אחת אומרת, אין שלום, אמר השם לרשעים, ואחת אומרת לו, למעצבה ישכב, זאת אומרת, בפחדים ישכב, ואחת אומרת לו, רדע וישכב היתרי לי, אם אתה רשע, לך כל החברים שלך בגיהנום, תראה מה קורה שם. בכמה דקות שנשאר לנו, בוא נמשיך רגע את המשנה, אומרת המשנה, כל זמן שהיא בבית אביה, הגובה כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה עד 25 שנים. שיש ב-25 שנים שתעשה טובה כנגד תובתה דיבר רבי מאיר שמה בשום רשבג. הגמרא אומרת דבר כזה, שאנחנו יודעים שאחת שמתלמנת מגיע לכתובה. אבל אומרת רבי מאיר חידוש נשגב ונשגבים, שאם הגברת האלמנה הלכה להורים שלה, אז כל החיים יכולה לדרוש את הכתובה מתי שהיא רוצה. אבל אם היא הייתה גרה בבית היורשים, בבית בעלה, אז אחרי 25 שנה, היא איבדה את כתובתה. למה? כי אומרת הגמרא רב מאיר, כי בטח שאדם גר בבית, לפעמים הוא נותן לשכנה הזאת קצת, לפעמים לעני הזה קצת, ובעצם היא לקחה מהכתובים, בעצם שילמו לה את הכתובה בכל, בכל מה שהיא פיזרה במהלך ה-25 שנה שהיא הייתה בבית היורשים. אז הגמרא שואלת את השאלה היפה שלך. האם זה שאלה שהגמרא תשאל. על כל פנים, בוא נסכם, מה רבי מאיר אומר, כי עוד הרבנן החלקו עליו, רבי מאיר אומר, גברת אלמנה, שנשארה בבית היורשים, אחרי 25 שנה שלא תבקש את הכתובה, כי הם יכולים לומר לה, גברת, ב-25 שנה שהיית פה, את בעצם ניצלת את הכתובה, בזה שפיזרת פה לשכנה הזאת את הלחם, פה לשכנה הזאת את הקמח וכו' וכו'. אבל חכמים חולקים על זה בכלל, מה פתאום? זה מכילה הדברים האלה, זה לא בכלל לא נספר. אפילו אם לא גרושים, אבל זה לא, זה מוכלים על זה, כולם. הירושים לא מתכוונים לדרך זה לשם. אומר חכמים, יש מקרה אחר, שזה מראה לנו שהיא מחלה את הכתובה. חכמים אומרים, כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה. חכמים אומרים, כל זמן שהיא בבית בעלה, גובה כתובתה לעולם. כל זמן שהיא בבית אביה, גובה כתובתה עד 25 שנה. מה הכוונה? חכמים אומרים, חכמים אומרים, קודם כל, אנחנו לא מסכימים עם הסברה הזאת של רבי מאיר, שבמהלך 25 שנים שהיא חיה בבית בעלה, אז היא בזבזת, לא מסכים. הם משהו אחר לגמרי. באמת, אם היא בבית בעלה, היא לא מפסידה אף פעם את הכתובה. אם היא בבית הוריה, שם עם 25 שנה היא לא ביקשה את הכתובה, זה מראה שהיא מחלה. אבל זו סברה אחרת לגמרי. והגמרא תדון איתנו, מה זה? 25 שנה זה מראה שאדם מוחק חוב. יש אדם נתן הלוואה למישהו. ברור שגם אחרי 60-70 שנה הוא יכול לדרוש את זה. אבל בכתובה זה משהו שונה. החיים אומרים שאחרי 25 שנה, כנראה ישנה מכילה. לא כנראה בטוח. ולכן אחרי 25 שנה, בבית חזקה. כי אם היא נמצאת עדיין בבית בעלה, ועוזרים לה, היא אוכלת מנכסיו, אז היא מתביישת לדבר על הכתובה. אבל את כבר בבית תורייך, מה מפריע, מה מונע בעדך לבקש את הכתובה? 25 שנה, כנראה את מוכלת. הרי הירושים בינתיים, הכסף זז, הכסף לא מתחבא באיזה.
למה לא אמרת לו?
כן, אם הייתה אומרת, ודאי שמסכם את הגמרא, מתה, יורשיה מזכירים כתובתה עד 25 שנים. אותו דבר, אם האלמנה שמגיע לה את הכתובה, היא אצל ההורים שלה, והיא מתה. אז היורשים שלה אמורים לקבל את כתובתה. אז אם הם ישבו בשקט 25 שנה, הם גם יפסידו. טוב, אין לנו זמן להמשיך, אנחנו נעצור פה, שיהיה לכל הרבנים חורף בריא, זמן מיוחד, אמנם לא נשארנו הרבה ימים למסכת כתובות, אבל אנחנו צועדים לקראת הסיום של מסכת כתובות, שיהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.